אחת. שלום. יש לי איזה ידיד חילוני, בחור צ'יק שעבדתי איתו ביחד על איזשהו פרויקט. ולפעמים, כשהיינו קצת זמן פנוי, היינו מדברים על כל מיני נושאים שקשורים לאמונה וליהדות. והבחור הזה באמת אינטליגנטי, יש לו ראש טוב, היה מתעניין, חוקר, יודע. פעם אחת הוא אמר לי, תשמע יוני, אתה יודע שהנושא של היהדות ומה שיש לה להגיד, זה מאוד מעניין אותי. אבל יש דבר אחד שמשגע אותי. כל הקטנוניות הזאת של ההלכה היהודית שיורדת לך אל תוך החיים, ועל כל דבר קטן אומר צריך לעשות ככה ולעשות אחרת, ובזמן כזה ובשעה אחרת, מה זה הדבר הזה? בשביל מה כל הירידה הזאת לפרטים? מה זה נותן? את מי זה מעניין? זה נראה כל כך מגוחך. אמרתי לו, תשמע, אתה באמת שואל שאלה מאוד טובה, אבל בדיוק השעה מאוחרת, אני צריך ללכת עכשיו, אתה יודע מה? תן לי את המייל שלך, אני בעזרת השם הערב מגיע הבית, אני אשולח לך תשובה. אחרי שבוע אנחנו נפגשים שוב, ואני אומר לו, נו? אז הוא אומר לי, נו מה? קראת את התשובה? אז הוא אומר, לא, אתה לא שלחת לי כלום. אני אומר לו, מה לא שלחתי לך כלום? כשלחתי לך למייל שאתה נתת לי, תשובה מפורטת לשאלה שאתה שאלת אותי פעם שעברה. זאת אומרת לי, רגע אחד, לאיזה מייל אתה שלחת? אז אני אומר לו, מה שאתה אמרת לי? השם שלו היה דוד זאבי, כמו שזה נשמע, strudel@gmail.com. אז אמרתי לו, כתבתי, כמו שאמרת, דוד זאבי, strudel@gmail.com. אומר לי, רגע אחד, אתה שכחת. מה שכחתי? את הנקודה. איזה נקודה? נו שמה, בין הג'ימל לקום, נקודה, נקודה, אתה צריך נקודה. אומר לו, נו באמת, מה אתה עושה עניין מכזאת נקודה? זה לא שאני טעיתי בשם שלך או משהו כזה, בסך הכל, הכל כתוב כמו שצריך, כולם מבינים למה הכוונה, מה זה הקטנוניות הזאת? יהיה בדיוק נקודה פה או שם, אתה עושה מזה כזה עניין? הוא אמר לי, תשמע חביבי, ככה זה בעולם, אין נקודה, זה לא יגיע המכתב שאתה שלחת. אמרתי לו, מה אתה אומר? ואז לקחו כמה שניות עד שהוא חשב ונפל לו הסימון ואמר לי, אתה יודע מה, אני חושב שאני קיבלתי את התשובה שלי, את התשובה לשאלה שלי. ואני מאמין שגם אתם הבנתם. אחד הדברים שהכי מאפיינים את היהדות זה הנושא של ההלכה. זה גם אחד הדברים שמבדיל אותם מהרבה דתות אחרות. אני חושב שאין עוד דת בעולם שיש לה כזאת התייחסות חוקית מפורטת לכל ההיבטים בחיים של האדם, והכוונה ממש לפרטי פרטים של ההתנהגות שרצויה בעיני האלוקים. האמת היא שהיהדות שילמה ומשלמת מחיר מאוד מאוד גבוה על הבחירה בדרך הזאת וספגה ביקורות מאוד גדולות. אחד הדברים הראשונים שעשתה הנצרות למשל זה הביטול של כל המצוות המעשיות. הראשון שהתקיף את ההלכה היהודית שם זה היה בן אדם בשם פאולוס, שמו המקורי היה שאול התרסי, והוא היה יהודי כמובן. למעשה הוא זה שייסד בפועל את הנצרות אחרי ישו. הוא הפך אותה מאיזה קאט יהודית שולית לאיזה משהו אוניברסלי, דת שהתפשטה על כל העולם. אחד היסודות הבולטים במשנה שלו היה ההתקפה על העולם של ההלכה. פאולוס טען שמה שחשוב באמת זאת האמונה. לא המעשה החיצוני, הטכני שמדריכה אליו ההלכה. הוא תקף את ההלכה הזה שהיא מתמקדת כל הזמן במעשים הממשיים. לדבריו, העיקר זה רוח, האמונה, מה שיש בתוך הלב של האדם. והטענה הזאת, זאת טענה שצריך להתמודד איתה. הרבה חבר'ה שחוזרים בתשובה מדברים על זה גלויות, והרבה חבר'ה דתיים מרגישים את זה בלב, שומרים בפנים, לא תמיד מרגישים מנוח להוציא את זה החוצה. אבל עוד פה כמה שאלות. קודם כל, בכלל, למה התורה כוללת כל כך הרבה מצוות פיזיות ומעשיות? אפשר בכלל להתחבר לאלוקים רוחני ואין סופי בצורה כזאת, בצורה גשמית, חומרית? שאלה שנייה זה על ההלכה. למה ההלכה כל כך קטנונית וקובעת על כל דבר זניח, איך בדיוק צריך לעשות באופן כזה או באופן אחר? מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם נעשה ככה או ככה? וכי משנה לריבון העולמים והגלקסיות שכל העולם שלנו זה בסך הכל איזה גרגר קטן בשבילו, איך מוישה זיכמך מקנח את האף בשבת, או איך הוא קושר את הנעל שלו? וכי לי אכפת, אני הולך ברחוב ורואה נמלים הולכות בשורה צועדות אל תוך הקן שלהם. אכפת לי מה עושה נמלה פלונית או אלמונית? מה פתאום? ואולי נשאל יותר מזה, שאלה שלישית, האם העיסוק הזה בפרטים הוא לא מרחיק אותנו מלעסוק באידאל עצמו? ברוב עצים אנחנו לא רואים את היער ומפספסים את הרוח. שלוש השאלות האלה שאלות גדולות וחשובות, שעל כל אחת מהן ראו לתת תשובה, אפשר להקדיש שיעור לכל אחד מהנושאים שאמרנו. עכשיו, אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה, אולי יותר נקודה למחשבה. האם יכול להיות שלאדם שמתנגד, שמבקר את ההלכה, שמעדיף להישאר ברוח וברעיונות, ולא להיכנס לפרטים הקטנים והמעשים, האם ייתכן שיש לו איזשהו מניע קצת פחות קשר להישאר תמיד ברמה של הכללים והרעיונות ולא לרדת לעולם המעשה? תחשבו על הנקודה הזאת. האם לא נכנס פה עוד כמה נימים של עצלות, של בטלנות, של רצון לחיים קלים? רצון שההלכה לא תתערב לנו בחיים ועם הרעיונות כבר נסתדר. אני משאיר את זה ככה, נקודה להתבוננות. אבל אני רוצה להגיד עכשיו דבר חשוב. לפני שאנחנו מדברים על תיאוריות ועל רעיונות, אני חושב שאפשר פשוט לבחון מה אומרת המציאות. דעת שאין בה מעשים ומצוות שאנחנו עושים בגופנו, שאין בה כל כך בפרטים מעיקים, במבט חיצון זה נראה מאוד יפה. אבל יש לדעת כזאת רק חיסרון אחד קטן, שהיא פשוט לא מתאימה לבני אדם. ואני חושב שאנחנו פטורים מלהתווכח על העניין הזה, זה כבר נוסה ונכשל כישלון חרוץ. איפה? בנצרות. הנצרות עזבה את הפרטים, היא ביטלה את כל המצוות המעשיות, היא דיברה על אידיאלים קסומים של טוב, של חסד, של אהבה לכל בריאה. ולא הייתה עודת כמוה ששפחה כל כך הרבה דם והתעללה במיליונים במהלך 2000 השנים האחרונות. הם דיברו שם על זה שבן אדם שנותן לך סתירה בלחי אחד, אתה צריך לתת לו את הלחי השנייה. בפועל מה שקרה זה שהם נתנו סתירות על שתי הלחיים, וזה תמיד היה לחיים שלנו. היו תקופות שהעולם הנוצרי רצו לתת לאיזושהי מלחמת דת, ולא היה להם מספיק חיילים, אז הם שחררו כל מיני פושעים מהכלא, ואמרו להם, אם אתם רוצים לצאת לחופשי, בתנאי שאתם מתגייסים פה לצבא הקודש כדי לשחרר את ארץ הקודש מהכופרים וכדומה, ותקבלו מחילה על כל מה שאתם עושים. אתם רק יכולים לתאר לעצמכם על הרמה המוסרית של הצבא הזה. היה מקומות שהוותיקן היה בעיות כלכליות, היה גירעון בתקציב, אז הודיעו שיש שמיטת אבונות לכל מיני אנשים שיתרמו כסף לכנסייה. ככה קיבלו הרבה כסף ושיפרו את המאזן שלהם. איזה בדיחה שמספרים על כומר ואיזה עיירה אחת שדופק ערב אחד על דלתו של שכנו הרב ואומר לו, תשמע רבי, אני צריך לצאת מחר לאיזשהו סמינר של 3 ימים של כמרים בעיר הגדולה, אבל אני צריך מישהו שיחליף אותי, אולי אתמלא תפקידי בינתיים. אמר לו, אבל איך אני אעשה דבר כזה? אני רב, אתה כומר, אין לי מושג מה זה בכלל, מה עושים? אמר לו כומר, זה נורא פשוט, אתה צריך לשבת כל יום בין 2-4 בתא הוידועים, ויבואו לך אנשים ויספרו לך, עשיתי ככה ונאפתי וגזלתי ובגדתי ורצחתי. ולכל אחד אתה צריך להגיד, מחו לך, מחו לך, מחו לך, האל מבטר, אוהב וסולח, ואתה רק צריך לתרום כך וכך כסף דולרים לכנסייה. ויש תעריף שניאוף זה כך וכך דולר, וזה ככה וזה ככה. הנה יש פה את המחירון. ואחרי 3 ימים אני חוזר, אנחנו מתחלקים בכסף. הולך? אמר הרב, טוב, נשמע נורא פשוט, למה לא? הקומר יצא לדרכו, הרב מילא את מקומו, וכעבור 3 ימים הקומר חוזר, הרב מראה לו את הקופה, והקומר נדהם לגלות שהרב עשה כסף כפול ממה שהוא עושה תמיד. אמר לו הקומר, איך זה יכול להיות? אני לא הייתי מרוויח כל כך הרבה כסף בזמן הזה. מה עשית? אמר לו הרב, פשוט מאוד. מישהו בא אליי וסיפר לי שהוא גזל, שהוא נאף, שהוא בגד. אמרתי לו, טוב. האל יסלח לך ואתה צריך לתרום כך וכך לכנסייה, $50, $100, $150, תלוי בחטא. אם אתה רוצה לחשבון בשביל הפעם הבאה מראש, בוא תשלם עוד כך וכך ויש לך כבר ספר. מצחיק מצחיק, אבל זה מגלה על איזושהי מציאות כואבת שהייתה, עד כמה השחיתות המוסרית הייתה גדולה. וזאת דווקא אחרי שמדברים כל כך הרבה על אידיאלים של טוב וחסד ואמונה, והמציאות הייתה התרסקות מוחלטת. כי כשאין מצוות ואין שולחן ערוך ואין מימוש הלכתי מעשי, הכל מתרסק והכל מתפוגג. למה? פשוט מאוד. כי רגש דתי, כמה שהוא יהיה עוצמתי, כמה שהוא יהיה חזק, הוא לא מסוגל להתמיד לאורך זמן. אם האהבה כלפי אלוקים, אם החיבור של האדם לאידיאלים, זה דבר שהוא תלוי במצב הרוח, בזמן, באווירה, באישיות, זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו. היום בן אדם יכול לראות מרוב התרגשות כשהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא בתפילה, ומחורת הוא כבר מפייק ומסתכל בשעון מתי זה ייגמר, כבר בשיר של יום הוא חולץ את התפילין והולך הביתה. כמיהה לאלוקים שמרטיטה את הנפש זה דבר נפלא, יש בה המון עוצמה. אבל הרבה פעמים היא חולפת אחרי זמן לא ארוך ולא משאירה אחרי הזכר. אם לא תתדרך לעגן את זה בתוך המציאות, למצוא את הדרכים שיצקו את הרוח אל תוך החיים, אל תוך מעשים ממשיים, הכל יתפוגג ויעלם. אתן לכם דוגמה אחת. למשל, הנושא של תפילת נדבה. הרבה אנשים אומרים, למה התורה צריכה לקבוע לנו שאתה חייב להתפלל שלוש פעמים ביום, וכך וכך המוחים, זה המילים של התפילה? בשביל מה? תיתנו לבן אדם להתפלל בצורה ספונטנית, לשפוך את הלב מול האלוקים. מה? בדבר הכי אינטימי בינו לבין אלוקים, מתערבים ואומרים, תעשה בדיוק ככה ובזמן כזה, וסוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, מה זה הדבר הזה? אבל יש לנו שאלה קטנה. הרי גם היום שיש לנו תפילות קבועות ויש נוסח, אין איסור להתפלל תפילת נדבה, נכון? מי כאן זוכר פעם אחרונה שהוא עשה את זה? תודה רבה. מעט מאוד אנשים. כי למרות שהאופציה הזאת היא קיימת, אבל השטף של החיים הוא חזק וכולנו עסוקים ויש לנו משימות ומחויבויות. ואם לא הייתה לנו את המסגרת הקבועה היציבה שמחייבת אותנו לעשות את זה מספר פעמים ביום, אז פשוט לא היינו עושים את זה. כי זו המציאות, זה טבע האדם, ככה הדברים בנויים. מה שרגש והתלהבות וספונטניות לא יעשו, יכול לעשות החוק הקבוע, זה שגדוש בפרטים, כן, שלפעמים נראים לנו מעיקים ומעצבנים, אבל רק זה יכול לעצב חיים, להדריך את הנפש, לבנות אותה, לכוון אותה, לקרב אותה באמת לאלוקים. ואני חושב שיש המון דוגמאות לזה מהחיים שלנו, ועוד לפני כן מהתנך, אחרי המעמד המדהים של מתן תורה בהר סיני, קולות וברקים ועמוד אש וענן, זמן קצר אחרי כן עם ישראל נופל בחטא הנורא של חטא העגל, כי ההתרגשות האדירה של מעמד הר סיני לא הספיקה כדי ליצור את המהפך, ובקלות אפשר לגלוש לחטא שקרוב לעבודה זרה בצורה כזו או אחרת. רואים את זה במקום אחר, אליהו בהר הכרמל עושה לפני העם מעמד מדהים של קידוש השם, ויורדת אש מן השמיים, וכל העם קורא על ברכיו ומכריז, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. הפרק נגמר, וזמן קצר אחרי זה, הכל חוזר למה שהיה קודם. איזבל שוב מארגנת את העניינים, העם הולך כל אחד לבית שלו, וממשיכים. עבודה זרה, נביאי שקר, כמו שהיה קודם. וליהו מתוסכל, וליהו מיואש, ומגיע שם למערה. ושוב הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו, ואומר לו שם, הנה השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ושבר סלעים, לא ברוח השם. ואחר רוח רעש, לא ברעש השם, ואחר רעש אש, לא באש השם, ואחר האש כל דממה דקה. הקדוש ברוך הוא גילה שם במערה לאליהו את הסוד. התרגשות חד פעמית, עזה, מפעימה ככל שתהיה. היא לא מצליחה, היא לא מסוגלת לכונן מחויבות אמיתית לדבר השם. רק בכל דממה דקה, שקט שיש בעשייה השקטה, האינטנסיבית, הקבועה, המחייבת היומיומית, שרחוקה הרבה מהמצלמות ומהמיקרופונים, שאלה את אותה דרמטיות מרגשת שיש במעמדים המפוצצים, דווקא בה יש את המסירות האמיתית, מסירות שלא תלויה בדבר, והיא זאת שיכולה באמת לבנות את החיים. רואים בבית ראשון, שהיו ניסים גלויים, היה בית מקדש מפואר, נבואה בכל מקום, ואף על פי כן עבודה זרה הייתה מושרשת עמוק מאוד. לעומת זאת רואים בבית שני שפסקה הנבואה, היה הרבה פחות ניסים, אבל כנגד זה התפתחה מאוד תורה שבעל פה ההלכה, דווקא שם המסירות לדבר השם ולמצוות הייתה הרבה יותר גדולה והרבה יותר מוצלחת. אם נדלג 2000 שנה קדימה, אנחנו יכולים לראות במדינת ישראל. ימי העצמאות הראשונים של המדינה היו מאוד מרשימים. היו חגיגות ספונטניות, יש צילומים שרואים איך אנשים היו יוצאים לרחובות ורוקדים אחד עם השני. מעגלים סוערים ברחובות תל אביב. אבל כיוון שהשמחה הזאת על כך שזכינו למדינה, היא לא קובעה באיזושהי תבנית מחייבת. תוך שנים ספורות, הרבה פחות שנים מאשר הזמן שעבר מנס חנוכה למשל, אפילו המפגנים המבוימים שיש היום, וההופעות עם הזמרים מהארץ ומחול, והמיליונים ששופכים כדי לעורר את האנשים ולהזיז אותם, כבר לא עוזרים. אנשים מיובשים, שעמם להם, מעבירים את היום את הזמן במצוות היום למנגל על האש, ומנסים קצת לצאת מהשיעמום. ולעומת זאת, תקחו את ליל הסדר, עם כל המצוות הארכות והמיקות שלו, כדי שורחץ, קרפץ, יחץ, עד שמגיעים לשולחן עורך, עם הכזית בכדי אכילת פרז ורביעית וארבע כוסות, מצליחים פה לשמר דבר שקרה לפני 3,500 שנה בכל בית יהודי עד היום. זה מדהים. תראו, זה הישג בצורה כל כך פשוטה. וכל זה רק בעזרת ההלכה. אבל כל מה שאמרנו עכשיו, זה לא רק בעולם של קודש. החשיבות העצומה של הפרטים, של המעשים הקטנים, היא גם בחיים שלנו. יש לי ידיד שסיפר לי לא מזמן, שהוא ביקר בבית חולים צבאי. הוא פגש שם איזשהו מכר, שבמקצוע הוא טכנאי מטוסים, שכב שם במיטה והיה כוויות בכל הגוף, תקופה ארוכה שוכב שם מטופל. מה קרה? סיפר לו אותו טכנאי שהוא עובד בתחזוק של מטוסי קרב F-15 של צה"ל. ואחד הכללים של התפעול של המטוס, שכשמתניעים אותו, אסור להיות ברדיו של 15 מטר מהמטוס. והוא עשה שם איזשהו תיקון מגלגלים של המטוס, והוא עמד במרחק של 13 מטר. לא 15, כמעט. וברגע שהתניעו את המטוס, הוא קיבל איזה זץ אדיר של זרם חשמלי, ונחווה כולו בכל גופו. שאתה יכול לשאול, נו באמת, 15 מטר, 13 מטר, מה? זה כל כך חשוב, זה העניין? הטכנאי הזה סיפר שיש ספר, כמו ספר רכב, יש שם ספר הדרכה עם 30 אלף הוראות וכללי בטיחות של תחזוק של מטוס F-15. המהנדסים האמריקאים לא באו להתעלל סתם בטכנאים הישראלים. למה זה ככה? פשוט. כי למכונה אדירה ורבת כוח ועוצמת אש כמו מטוס F-15, יש המון גלים של תחזוק ושל הפעלה ושל בטוחים ושל בטיחות. כלל בחיים, ככל שהדבר יותר משוכלל ובעל עוצמה יותר גדולה, יש גם הרבה יותר כללים שקשורים להפעלה שלו ולהתנהלות שלו. שרוצים להוציא לפול איזה מבצע צבאי מתוחכם, יש אינסוף דברים שצריך לחשוב עליהם וכל פינה ולקחת ברשבון כל דבר קטן. תזמורת הסימפונית שרוצה לבצע איזו יצירה מדהימה של מוצרט או של בטהובן, כל תו הוא חשוב וכל דבר בעיתוי הנכון, והמנצח מנסה לשלוט ולכוון את כל הזמרים והחצוצרות והכינורות והטרומבון וכל דבר שיהיה בדיוק בעיתוי הנכון, כי משהו חורג זה הורס, זה מקלקל את השיר. תראו לעצמכם במדינת ישראל, שלצערנו אנחנו סובלים מאוד מהנושא של תאונות דרכים, אם במקום כל אותם חוקי תנועה הרבים שיש, היה רק כלל אחד. נהג בסדר ובזהירות. מה אתם אומרים? מספיק, לא? שמה צריך את כל הדברים המעצבנים האלה עד 90 קמ"ש, עד 80 קמ"ש, זה דו סטרי, זה חד סטרי, זכות קדימה, לא זכות קדימה. די! מה זה הדבר הזה? מה, אי אפשר לסמוך על הנהג הישראלי שנהג בסדר ובזהירות? טוב, אני חושב שאני פטור מלענות את התשובה לשאלה הזאת, ברור שלא. עובדה שאפילו כשיש את כל החוקים האלה, זה עדיין לא עוזר, ותראו כמה תאונות יש. אבל הכלל הוא פשוט, כדי שאין נהיגה בזהירות, חייבים אינסוף חוקים וכללים ומספרים מדויקים על קילומטרים וזכות קדימה ומימין ומשמאל, ואפילו אחי, תראו שזה לא כל כך עובד וזה לא מספיק. פעם חוויתי משהו על בשרי, אני הוזמנתי לאיזה הרצאה. בנושא שככה הייתי כבר רגיל, הרציתי עליו הרבה, וזו הייתה הרצאה בליווי מצגת, אני מגיע עם המחשב הנייד שלי, ובאולם היו כבר ככה איזה 200 הורים, והמנהל כבר עמד שם על הבימה, ואני הבאתי את המחשב שלי, מניח אותו במקום, מחשב נייד, אני פותח אותו, וצריך לחבר את הקבל שמוביל מהברקו שמקרין את המצגת על המסך אל המחשב שלי. ואני כבר מורגל לזה, עשיתי את זה עשרות פעמים, פשוט להכניס, רואים על המסך ואני מתחיל לדבר. המנהל שם מציג אותי, וגם אומר, עכשיו ידבר כך וכך, מתעסק בזה, בלה בלה בלה, ואני מכניס את הזה, כבר מחכה לקהל עומד להתחיל, ופתאום אני מרגיש שמשהו לא מסתתר. ואני מסתכל, ואני רואה שיש איזו תקלה קטנה. החיבור אצלי בשקע, במחשב, הוא בצורה של טרפז. וצריך שגם התקע יהיה בצורה של טרפז. דעקה שהוא היה בצורה של מלבן. עכשיו, זה כולה הבדל שזה 2 מילימטר שהצ'ופצ'יק הוא בצורה כזאת ולא בצורה כזאת. אבל זה לא התחבר. ואין כבל. ואי אפשר לעשות הרצאה. וכל האנשים מחכים. וזה כל כך לא נעים. פרט אחד קטן, כל כך משמעותי, להפיל הרצאה שלמה. השולחן ערוך, שזה ספר ההלכה המרכזי של עם ישראל, הוא פותח את הדברים שלו באיזו תביעה גדולה ונסערת, התגבר כארי לעמוד לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. מרגש, לא? ככה בתחילת אור החיים, סימן א', סיף א', התגבר כארי לעבודת בוראו, מעורר השחר, איזה התלהבות! הרמה מוסיף במשפט הבא, טרח מנחיד אותנו לקרקע. ועל כל פנים, לא יאחר זמן תפילה שהציבור מתפללים. את כל הקריאה העצומה של השולחן ערוך מוריד הרמה אל קרקע המציאות. אנחנו יודעים, לא כל אדם קם בבוקר אחוז התלהבות ומרץ לעבודת השם. אני חושב שאפשר להגיד שרוב אנשים קמים יותר כמו חתול מאשר כמו אריה. ולכן חשוב עם כל ההתלהבות מעורר השחר, לפחות לקבוע גבולות. לפחות אם אתה קם מאוחר, יקירי, אל תעבור את הזמן שהציבור מתפללים. אל תקום ב-12 בצהריים ואז תחפש אז מניין לשחרית. זאת הדרך של ההלכה. הדרך שהיא כל כך אמיתית, כל כך מכובד, כל כך מתאימה לבני אדם. היחידה שיכולה באמת לעשות משהו ולהרים, להעלות אותנו. דווקא הקפדה על כל הפרטים והסעיפים ותת סעיפים, הספקנות הזאת כלפי כל הרגשות הגדולים והאידיאלים והרנות שהם לא מקובעים וניצוקים אל תוך תבניות ומסגרות קבועות, אלפי שנות היסטוריה הוכיחו שדווקא היא ניצחה ובגדול, וזאת הדרך היחידה באמת להוביל את האדם לאן שצריך. לסיום אני אגיד רק משפט אחרון, שזה גם מוביל אותנו לחשיבות של הנושא של לימוד הלכה. המשנה ברורה כותב בהקדמה להלכות שבת, שמי שלא ילמד הלכות שבת, מובטח לו שהוא ייקשה. כי יש בו כל כך הרבה פרטים והלכות, ואנחנו נפגשים בזה על ימין ועל שמאל, כשמכינים סלט וכשקושרים את הנעליים, ופה ושם ובלי סוף. אם אדם לא ילמד את הדברים האלה, אין ספק שהוא ייקשה לי עם כל הרצון הטוב. ואחר מחלט חשוב לקבוע זמן כל אחד ואחת, ללמוד את ההלכות הרלוונטיות קודם כל, שנוגעות לחיים שלנו. לפעמים זה גם יכול לחסוך, להחמיר בדברים שלא צריך. פעם הייתה התכתבות באינטרנט עם נערה שחוזרת בתשובה. היא מגיעה ממשפחה חילונית והיא מתחזקת. והיא סיפרה שיש לה קשיים מאוד גדולים וחיכוכים עם ההורים. בין השאר, בגלל שכל פעם שעושים איזו ארוחה משפחתית, אז אכלו והיה טעימות וכל אחד רוצה כבר ללכת לחדר שלו, אז היא אומרת לכולם, רגע, רגע, תעצרו. היא ראתה שכתוב איפשהו ששולחן, שלושה שאכלו על שולחן אחד, ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. מכירים? אז היא אמרה, מה זבחי מתים? זה הרבה נורא, חייבים להגיד פה דבר תורה. כל ארוחה היא מכריחה את כל בני המשפחה החילונים. אתם קולטים, יכול להיות ששנייה אחרי זה הם יוכלו להדליק את הטלוויזיה או לנסוע על הים בשבת. עכשיו תשמעו דבר תורה. כי מה, זבחי מתים? זה נשמע יותר גרוע מחזיר אפילו. ואם הייתה שואלת אותי, הייתי אומר לה, עזבי. זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו. עדיף לוותר על זה ולעשות להעיב עליהם את התורה בדרכים אחרות. במקרה כזה מוטב לוותר על העניין הזה. ובאמת חשוב ללמוד את ההלכה לדעת מה חיוב, מה עיקר הדין, מה מידת חסידות, מה מנהג טוב, מה חייבים ועל מה אפשר לוותר כשצריך. כדי לא להתעקס סתם על דברים שבאמת אין צורך בהם וסתם לסבך את העניינים בלי סיבה אמיתית. תודה רבה לכם על ההקשבה. להתראות.